שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם והשיעור יהיה 14 דקות. בדף הקודם המשכנו לדבר על זה שהמפגש עם הגויים יכול להיות מסוכן, ואמרנו שאסור ללכת למילדת או למינקת גויה, שם היא תנצל את המעמד הזה ותהרוג את הילד. היום נראה עוד שני יישומים לחשש הזה, נדבר על מוהל גוי ועל רופא גוי. נתחיל עם המוהל, כאמור זה בשליש התחתון של העמוד הקודם, האם מותר להשתמש במוהל גוי? בעניין הזה יש פה סוגיה קצת מורכבת, הגמרא דנה בארבע ברייתות במהלך הסוגיה ומקשה מאחד לשני. אנחנו כאן בשביל לפשט את זה, קודם כל נביא את ארבע הברייתות הראשונות, ורק אחרי זה נראה את הדיון של הגמרא על הברייתות. אז הברייתא הראשונה אומרת שיש גזרה שאסור לגוי למול יהודי בגלל סכנת הנפשות, כי יכול לנצל את המעמד ולהרוג את היהודי. אז אם הוא עושה את זה כשאין אף אחד, ברור שאסור. אם יש אנשים, אז כמו שראינו מקודם לגבי מיילדת ומיינקת, לפי חכמים מותר, כי יש אנשים וזה לא יעשה כלום. ולפי רבי מאיר אסור, כי אפילו שיש אנשים שרואים, הוא יכול לעשות משהו קטן בלי שישימו לב, והוא יהפוך את הולד לקרות שופחה. זאת הברייתא הראשונה, שוב, כשאין אף אחד לפי כולם אסור, כשיש אנשים, לחכמים מותר, לרבי מאיר עדיין אסור. הברייתא השנייה מעלה את השאלה, כשאין יהודי שיכול למול, מי עדיף שימול, רופא קוטי או רופא גוי? כאן רבי מאיר אומר שעדיף גוי, ורבי יהודה אומר שעדיף קוטי. זאת הברייתא השנייה, הברייתא השלישית עוסקת ברבי יהודה, היא אומרת שרבי יהודה אוסר על גוי למול, אבל לא בגלל גזירה דרבנן, שם הוא יהרוג את הולד, אלא יש איסור מהתורה, כי השם אומר לאברהם, ויאמר אלוקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורות. אותם, דווקא מי שמצווה יכול למול ולא גויים. זאת הברייתא השלישית, שוב רבי יהודה אומר שמהתורה לגוי אסור למול. והברייתא הרביעית, גם כאן זה רבי יהודה, והפעם הוא אוסר קוטי מלמול, כי הקוטי לא מה לשם השם, אלא לשם העבודה זרה שלו שבהר גריזים. אז כיוון שזה לא לשמה, המילה הזאת פסולה ואסור לקוטי למול. זה דעת רבי יהודה, לעומת זאת רבי יוסי שם אומר שלא צריך לשמה בברית מילה, לכן הקוטי כן יכול למול. אם הוא עושה את זה לשם העבודה זרה שלו, הוא יקולל ותצא נשמתו, אבל המילה קשרה. אז אלה ארבע הברייתות, במשך נראה גם ברייתא חמישית, ועכשיו נראה את הקושיות בין הברייתות השונות. אז יש לנו כאן שתי בעיות כשאנחנו משווים בין הברייתות, בעיה אחת לרבי מאיר ובעיה אחת לרבי יהודה. הבעיה לרבי מאיר זה בין הברייתא הראשונה לשנייה. בברייתא הראשונה רבי מאיר אסר על גוי למול בשביל שהוא לא יהרוג את היהודי, ובברייתא השנייה רבי מאיר אמר שעדיף מוהל גוי מאשר מוהל קוטי. אז זאת סתירה בדעת רבי מאיר, זה הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה זה בדעת רבי יהודה לגבי קוטי. בברייתא השנייה רבי יהודה העדיף מוהל קוטי ולא מוהל גוי, ובברייתא הרביעית רבי יהודה אמר שקוטי לא יכול למול כי הוא לא עושה את זה לשמה. אלה שתי הבעיות, בארבע הברייתות, נחזור עליהם שוב. בעיה אחת זה רבי מאיר, שבראשונה הוא אוסר על גוי, ובשנייה הוא מתיר לגוי. בעיה נוספת זה רבי יהודה, שבשנייה הוא מתיר לקוטי, וברביעית הוא אוסר לקוטי. עכשיו, אם היה לנו רק את הבעיה של רבי מאיר, היה לנו פתרון פשוט. היינו יכולים לומר שבגוי רגיל באמת רבי מאיר אוסר, אבל אם זה רופא מומחה שזאת הפרנסה שלו למול יהודים וגם גויים, הוא לא ירצה להזיק לתינוק היהודי, כי אז אף אחד לא יבוא אליו, ואז הוא יאבד את הפרנסה שלו, לכן ברופא מומחה אין חשש. זה מה שיכולנו לומר אם כל הבעיה הייתה בדעת רבי מאיר, אבל כמו שאמרנו, יש לנו גם בעיה עם רבי יהודה, לכן אומרת הגמרא שאפשר לתרץ את שתי הקושיות אם נהפוך את הדעות בברייתא השנייה. כלומר, שרבי מאיר יאמר שעדיף קוטי, וגוי אי אפשר כי רבי מאיר אוסר בגוי, ורבי יהודה יאמר שעדיף גוי כי קוטי אי אפשר כי הוא מוהל שלא לשמה. אז זה באמת התירוץ של הברייתא, אז את רבי מאיר סידרנו, הבעיה היא שרבי יהודה עדיין בבעיה, כי הרי הרגע אמרנו שרבי יהודה יאמר שעדיף גוי מקוטי, אבל זה קשה מהברייתא השלישית, כי בברייתא השלישית ראינו שרבי יהודה אומר שגם גוי לא יכול למול מהתורה, כי כתוב, ואתה את בריתי תשמור. אז איך יכול להיות שהוא אומר שעדיף גוי אם גוי לא יכול למול? עונה הגמרא שהברייתא השלישית זה לא אותו רבי יהודה, אלא זה רבי יהודה הנשיא, ובאמת הגמרא מביאה ברייתא חמישית, ששם זה מפורש שזה רבי יהודה הנשיא, שהוא זה שאוסר על גוי למול, בגלל שכתוב, ואתה את בריתי תשמור. אז בזה סיימנו לסדר את כל הברייתות, יוצא שרבי מאיר אוסר בגוי בגלל סכנת הנפשות, יכול להיות שגם למסקנה הוא מתיר ברופא מומחה, רבי יהודה הנשיא אוסר בגוי לא בגלל גזירה דרבנן, אלא כי אסור מהתורה, ורבי יהודה, לא רבי יהודה הנשיא, הוא מתיר בגוי אבל אוסר בקוטי כי זה לא לשמה, ורבי יוסי מתיר בקוטי כי לא צריך לשמה. זה מביא אותנו לרבע העליון של כ"ז עמוד א', עכשיו נראה עוד שני דיונים קצרים בנושאים שעכשיו הזכרנו ובזה נסיים. דיון ראשון זה על מה שעכשיו אמרנו שלפי רבי יוסי לא צריך לשמה ולפי רבי יהודה צריך מילה לשמה. רב חיסטה מביא את המקור למחלוקת, רבי יהודה שאומר שצריך לשמה, לומד את זה משמות י"ב, כתוב שם לגבי קורבן פסח, וכי הגור התחגר ועשה פסח להשם, הימו לו כל זכר, והוא דורש שבמקום לקרוא את זה כפשוטו, ועשה פסח להשם, פסיק, הימו לו כל זכר, אפשר לומר להשם הימו, כלומר שצריך שהמילה תהיה לשם השם, רבי יוסי יחלוק ויאמר שצריך לקרוא את זה כפשוטו, ועשה פסח להשם, לא המילה, ורב חיסטה מביא גם מקור לרב יוסי שלא צריך לשמע מבראשית י' ז', השם אומר שם לאברהם, הימול הימול יליד ביתך, מהריבוי לומדים שאפשר גם שלא לשמע, ורב יהודה יענה שלא לומדים מזה כלום, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. אז זה המקור למחלוקת, האם צריך ברית מילה לשמע? שוב, רב יהודה כן מילה השם הימול, ורב יוסי לא מהימול הימול. ודיון אחרון, ובזה נסיים את הנושא של מילה ממש באמצע עמוד א', הזכרנו מקודם שלפי רב יהודה הנשיא מהתורה אסור לגוי למול, מקודם הבאנו מקור אחד ואת זה גם רב מביא כאן וזה ואתה את בריתי תשמור, ולומדים אתה דווקא יהודי שמצווה על מילה, אבל רב יוחנן מביא לזה מקור אחר וזה מהפסוק שהזכרנו לפני רגע, הימול הימול. והוא דורש את זה מה זה הימול ימול, רק מי שנימול הוא יכול גם למול אחרים. אז אלו שני המקורות, שוב רב לומד את זה מוועתה, כלומר דווקא יהודים יכולים למול, ורב יוחנן לומד מהימול ימול שדווקא מי שנימול יכול למול. עכשיו מה הנפקמינה בין המקורות? לכאורה הנפקמינה פשוטה היא יהודי שלא נימול מאיזושהי סיבה רפואית, או גוי שכן נימול כמו ערבים שנימולים. לפי רב שלומד מוועתה זה דווקא יהודי אפילו שהיהודי לא נימול, ולא גוי אפילו שהגוי נימול. ולפי רב יוחנן שדווקא מי שמהול יכול למול אחרים, אז יהודי שלא נימול לא יכול, וגוי שכן נימול לכאורה יכול. זאת ההצעה הראשונה לנפקמינה, אבל דוחה את זה הגמרא שזה לא נכון. גוי, גם אם הוא נימול, זה לא הופך אותו לנימול, אלא הוא עדיין מוגדר כערל, ויהודי, אפילו שהוא לא נימול, הוא לא מוגדר כערל, אלא הוא מוגדר כנימול. אז ממילא, גם לפי רב יוסי שצריך שהוא יהיה נימול, גם יהודי לא מהול נחשב נימול, וגם גוי מהול לא נחשב נימול. אז את הנפקמינה הראשונה דחינו, והגמרא מביאה נפקמינה שנייה, וזה אישה. אישה, כיוון שאין לה מה למול את עצמה, אז היא מוגדרת כבר כנימולה, אבל מצד שני, כשכתוב ואתה את בריתי תשמור, זה מתייחס רק לגברים ולא לנשים, כי נשים לא מצוות על מילה. אז ממילא, לפי רב יוחנן שלומד מהימול ימול, אישה יכולה למול, כי נחשבת נימולה, אבל לפי רב שלומד מוועתה את בריתי תשמור, אישה לא יכולה למול. זאת הנפקמינה בין המקורות, ומיד מקשה הגמרא, איך אפשר לומר שלפי רב אישה לא יכולה למול, הרי מפורש בתורה שציפורה אשת משה מעלה את הבן שלה. על זה עונה הגמרא שתי תשובות, או שהיא לא מעלה לבד אלא נתנה לשליח, או שהיא התחילה ומשה רבנו סיים, ובזה סיימנו את שני הדיונים לגבי מילה, לשמה ועל ידי גוי, וסיימנו את כל הנושא של מילה, ועכשיו אנחנו מתחילים את הנושא הבא, שזה הליכה לרופא גוי, וזה במשנה בתחתית עמוד א'. כרגע נלמד רק את התחלת המשנה. המשנה הזאת מפרטת מתי מותר ומתי אסור ללכת לרופא גוי. בפשטות יש מצב שבו המשנה מתירה, אבל נראה את הגמרא שבכל מקרה אסור. מה אומרת המשנה? שמותר להתרפא מהגויים ריפוי ממון, אבל לא ריפוי נפשות. מה זה ריפוי ממון ומה זה ריפוי נפשות? לזה הגמרא מציעה שלוש הצעות ומקבלת רק את האחרונה. הצעה ראשונה זה שזה תלוי האם זה רופא שלוקח שכר. אם הוא לוקח שכר, אז כמו שראינו מקודם, הוא לא ירצה להרוס את הפרנסה שלו, ממילא אין חשש, אבל אם הוא עושה את זה בחינם ואין לו איזושהי פרנסה שהוא מבחד להרוס אותה, אז אסור, כי יכול להיות שהוא יהרוג את הפציינט שלו, זאת הצעה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, אם זה הייתה כוונת המשנה, אז זה צריך להיות כתוב בשכר ובחינם, למה המשנה אומרת ריפוי ממון וריפוי נפשות? לכן גם אם אולי הצעה נכונה, לא יכול להיות שזה כוונת המשנה, לכן אנחנו עוברים להצעה השנייה. ההצעה השנייה אומרת שהמשנה מחלקת בין סוג החולי. ריפוי ממון, הכוונה היא שמדובר פה בחולה במחלה מאוד קלה שלא יכולה לבוא לידי סכנת נפשות, אלא מקסימום אם הגוי יעשה לו משהו רע, הוא ילך לרופא אחר, יוציא עוד קצת כסף ויתרפא ממנו. כלומר, הנזק הכי גדול שיכול לצאת מכאן זה רק נזק ממוני, לכן מותר. אבל אם זה ריפוי נפשות, כלומר מחלה קשה יותר שהגוי גם יכול להזיק לו ולהרוג אותו, אז אסור ללכת אליו. זאת הצעה שנייה, אבל דוחה הגמרא, זה לא נכון. רב יהודה אמר שאפילו בריפוי של דבר מאוד קטן, כמו הכאב של הכתפיים אחרי הכזת דם, גם בזה אסור ללכת לגוי, כי הגוי כבר יכול למצוא דרך להזיק או להרוג אותו גם במחלה קטנה. לכן, לפי רב יהודה, אי אפשר מקבל את ההצעה השנייה. אגב, בסוף הסוגיה נראה שרבי יוחנן דווקא כן מקבל את הסברה הזאת. בכל אופן, אנחנו עוברים להצעה השלישית. לפי ההצעה השלישית, באמת אסור ללכת לגוי בשום אופן, לא בשכר ולא בחינם, לא בריפוי קטן ולא בריפוי גדול. ומה שהמשנה אמרה שמותר ללכת בריפוי ממון, הכוונה היא לרפא את ממונו של האדם. איזה ממון של אדם צריך ריפוי? זה הבהמות שלו, כלומר, ללכת לרופא גוי רגיל אסור, אבל להביא את הפרה או את הכלב לווטרינר גוי זה מותר. עד כאן ביארנו את המשנה, ועכשיו מהשורה האחרונה בעמוד א' ועד השורה החמישית בכ"ח עמוד א', אנחנו נראה שלוש קולות, כלומר שלושה מצבים שבהם כן מותר ללכת לרופא גוי. הקולה הראשונה זה של רב חיסטה בשם ארוכבה, זה כשהוא לא הולך להתרפץ לו, אלא רק הולך להתייעץ איתו איזה תרופה כדאי לקחת. אז כאן, כיוון שהרופא הגוי חושש שהחולה ילך ויתייעץ עם עוד רופאים, ואז יכול להיות שיגלו שהרופא הראשון אמר לו שטות, אז הוא יפחד לומר לו דבר לא נכון, לכן מותר ללכת לרופא גוי בשביל להתייעץ. זה הקולה הראשונה. הקולה השנייה זה של רבי יוחנן, זה בשורה השלישית בעמוד ב'. אומר רבי יוחנן, כל מה שדיברנו עכשיו שאסור ללכת לרופא גוי, זה דווקא בחולה כזה שיש לו סיכוי להירפא גם בלי הרופא הגוי הזה. אבל חולה כזה, שאם הוא לא הולך לרופא גוי הזה, אז זה רק שאלה של זמן עד שהוא ימות, במקרה כזה, כיוון שאין לו מה להפסיד, מותר ללכת לרופא גוי, ואפילו שיש סיכוי שבזה שהוא הולך לרופא הגוי הוא מקצר את החיים שלו, זה נקרא בגמרא חיי שעה, כי אולי כשהוא יגיע לרופא, הרופא יוציא סכין וידקור אותו במקום, אומר רבי יוחנן שכיוון שיש פה סיכוי להצלה הגמורה, אז לחיי שעה אנחנו לא חוששים ומותר ללכת לאותו רופא גוי. זאת הקולה של רבי יוחנן, כשנקודת החידוש העיקרית כאן זה שלא חוששים לחיי שעה, והגמרא מביאה לנקודה הזאת מקור וקושייה. המקור הוא מהסיפור של ארבעת המצורעים בפרק ז' בשמואל ב', לא נפרט את כל הסיפור אלא רק את החלק שנוגע אלינו, הייתה מלחמה בין ארם לשומרון, וארם צרו על העיר שומרון, והיו ארבעה מצורעים יהודים שהיו מחוץ לעיר בגלל שהם היו מצורעים, וכיוון שלא היה להם אוכל והם ידעו שגם בתוך העיר אין אוכל, אז הם אמרו, ממילא הרי נמות ברעב תוך כמה ימים, בואו ננסה את המזל שלנו ונלך למחנה ארם, אולי איכשהו שם החיים שלנו ינצלו. המשך הסיפור הוא שבאמת כשהם הגיעו למחנה של ארם כבר לא היו שם חיילים, והיה להם אוכל והם גם הודיעו לכל העיר שומרון. בכל אופן לענייננו מדובר פה באנשים שימותו כנראה תוך כמה ימים מרעב, והם לוקחים סיכון שמצד אחד אולי יציל להם את החיים לגמרי כמו שקרה, ומצד שני אולי יהרוג אותם במקום. אז מזה שהם בכל זאת הלכו לארם, אנחנו מביאים מקור לרבי יוחנן שכשיש סיכוי להצלה גמורה אנחנו לא חוששים לחיי שעה. אז זה היה המקור לרבי יוחנן, אבל עכשיו בשליש העליון של עמוד ב' הגמרא מקשה קושייה על רבי יוחנן מברייתא מפורשת שאומרת שאסור בדיוק את מה שרבי יוחנן התיר. כלומר שגם כשמדובר בסכנה גמורה מול סיכון של חיי שעה אסור ללכת לרופא מין להתרפא. אז זה לכאורה קשה על רבי יוחנן. עכשיו מברייתא מביאה סיפור בשביל להדגיש את האיסור הזה, ולפני זה נקפוץ לתירוץ של הגמרא. עונה הגמרא שיש הבדל בין ללכת לרופא גוי שהוא סתם עובד עבודה זרה לבין ללכת לרופא גוי שהוא מין, כלומר כומר של עבודה זרה כמו שראינו אתמול. בעובד עבודה זרה פשוט, הסיכון הוא שהוא יהרוג את החולה, וכאן כיוון שממילא הולך למות, אז לא חוששים לחיי שעה כשאפשר להציל לגמרי. אבל ברופא שהוא כומר לעבודה זרה, מעבר לסכנה הגשמית, יש כאן גם סכנה רוחנית. כלומר שהרופא יצליח למשוך את החולה לעבודה זרה שלו. במקרה כזה, אפילו שהוא ימות תוך כמה ימים ממילא, אסור ללכת לרופא שהוא מין. אז זה היה תירוץ על הקושייה על הקולה של רבי יוחנן שמותר כשזה רק סכנת חיי שעה. ועכשיו לסיום נפרט מה עוד כתוב באותה ברייתא ונשלב בזה את ההסברים של הגמרא שמובאים אחרי הברייתא ובזה נסיים. אז הברייתא מביאה סיפור על בן דמה שהוא אחיין של רבי ישמעאל שהקיש אותו נחש והוא עמד למות, והיה שם מין אחד בשם יעקב מכפר סחניה שהוא אמר שהוא יכול לרפא אותו, ובן דמה רצה שהוא ירפא אותו, שהרי כתוב וחי בהם ולא שימות בהם, אבל רבי ישמעאל סבר שוחי בהם זה דווקא כשזה לא בפרסיה, אבל כשזה בפרסיה יש חילול השם ולכן אסור. בכל אופן לפני שבן דמה הספיק לומר את הטיעון שלו שמותר, הוא כבר נפטר מהקשה, ורבי ישמעאל שיבח אותו, אשריך בן דמה שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהרה, ולא עברת על דברי חבריך שהיו אומרים, ופורץ גדר ישכנו נחש. כלומר גם אם היית נותן לרופא הזה לרפא אותך, היית עובר על דברי חזל, ואז הנחש של חזל הרבה יותר גרוע מהנחש הפיזי הזה שהקיש אותך, מהנחש שלהם אין רפואה. זה הסיפור, ואגב לגבי מה שרבי ישמעאל מחמיר מאוד בפרסיה בגלל חילול השם, אומרת הגמרא שבצנאה הוא דווקא מאוד מקל, והוא אפילו מקל להשתחוות לעבודה זרה כשזה סכנת נפשות. התוספות מביאים את דעת רבנן שחולקים עליו, זה הדעה יותר מפורסמת, שעבודה זרה זה אחת משלושת העבירות שהן בייהרג ואל יעבור, לא רק בפרסיה אלא גם בצנאה. עד כאן ראינו את הקולה השנייה, שזה היה של רבי יוחנן לגבי חיי שעה, ועכשיו הקולה השלישית בשורה השנייה מתחתית עמוד ב' גם היא של רבי יוחנן, היא מחזירה אותנו להצעה השנייה שהצענו בשביל להסביר את המשנה מה זה ריפוי ממון ומה זה ריפוי נפשות. כלומר, אומר רבי יוחנן, אם מדובר במחלה שהיא לא יכולה להגיע לידי סכנה גם אם גוי מאוד ירצה להזיק, אז מותר ללכת לרופא גוי, אבל אם מדובר במחלה שיכולה להגיע לידי סכנת נפשות, אז אסור ללכת לרופא גוי. איך מגדירים מה זה מחלה מסוכנת? אז כאן יש שתי גרסאות, או שיש סימן כל מחלה שמחללים עליה שבת, או גרסה שנייה שזה מכה של חלל, כלומר מכה שהיא בחלל הגוף, והנפקמינה בין שתי הגרסאות זה מכה שהיא על גב היד או הרגל, שמצד אחד זה לא מכה של חלל, כי הרי זה לא בחלל הגוף, אבל מצד שני כן מחללים על זה שבת, לכן לפי הגרסה הזאת גם בזה יהיה אסור ללכת לרופא גוי. אז זה היה הקולה השלישית, ובזה הגענו לשורה החמישית בכ"ח עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו היום. המשכנו היום לדבר על דברים שאסור לגויים לעשות לנו כי זה מסוכן, דיברנו על מוהל ועל רופא. לגבי מוהל ראינו סוגיה מורכבת עם ארבע ברייתות שחלק מהם סותרות אחת את השנייה, נסכם פה רק את הסתירות. ראינו סתירה בדעת רבי מאיר שבברייתה אחת הוא אומר שאסור לגוי למול שם הוא יהרוג את הוולד, ובברייתה השנייה ראינו שלדעתו עדיף גוי מוהל מאשר קוטי מוהל. לגבי קוטי ראינו סתירה בדעת רבי יהודה, בברייתה השנייה הוא אמר שעדיף קוטי מאשר גוי, ובברייתה הרביעית הוא אמר שקוטי לא יכול למול כי הוא לא מה לשמה. זה הקושיות. בשביל לתרץ את רבי מאיר אמרנו שאפשר לומר שגם רבי מאיר מודה שברופא מומחה מותר כי הוא לא רוצה לסכן את הפרנסה שלו, אבל בשביל לתרץ גם את רבי יהודה אמרנו שנהפוך את השיטות שאלות בברייתא השנייה, רבי מאיר אומר שעדיף קוטיב, רבי יהודה אומר שעדיף גוי, ומה שכתוב בברייתא השלישית שאסור לגוי למול מהתורה, זה לא רבי יהודה שלנו, אלא זה רבי יהודה הנשיא. אחר כך הרחבנו קצת בשני הדינים שעכשיו הזכרנו, לגבי לשמה אמרנו שרבי יהודה אומר שצריך לשמה ורבי יוסי אומר שלא צריך, רבי יהודה לומד את זה מלהשם הימול ורבי יוסי לומד את זה מהימול ימול, ולגבי הדין של רבי יהודה הנשיא שמהתורה אסור לגוי למול, רב למד את זה מוועתה את בריתי תשמור, כך גם הברייתות, רבי יוחנן למד את זה מהימול ימול, ואמרנו שזה נפקמינה לאישה שמצד אחד היא לא מצווה, אבל מצד שני נחשבת כאילו שהיא נימולה כבר ויכולה למול אחרים. זה היה לגבי מילה. הנושא השני היה ללכת לרופא גוי. המשנה אמרה שמותר ללכת לממון אבל לא לנפשות. הבאנו שלושה הסברים למה הכוונה, וסיכמנו שבאמת ללכת לרופא בכל מקרה אסור, בין בשכר, בין בחינם, בין לבעיה קטנה, בין לבעיה רצינית, אבל מותר ללכת לווטרינר גוי, זה הכוונה, מתרפין, ריפוי ממון. אז זה האיסור באופן כללי, אבל אחרי זה ראינו שלוש קולות, קולה אחת זה של התייעצות מותר, קולה שנייה זה של רבי יוחנן, שממילא ברור שהוא הולך למות אם הוא לא ילך לרופא הגוי הזה, אז כיוון שזה רק סיכון של חיי שעה אז מותר, בעניין הזה חילקנו בין שני סוגים של גויים, אם זה רופא עובד עבודה זרה פשוט שכל הסכנה זה שהוא יהרוג אותו אז לחיי שעה מותר, אם זה רופא מין ויש פה גם סכנה רוחנית אז אסור, הקולה השלישית זה רבי יוחנן שהוא חולק על מה שרב יהודה אמר מקודם, והוא אומר שאם זאת מחלה קלה שהיא לא מסוכנת אז גם כן מותר ללכת לכל רופא גוי כל טוב.